יבמות, דף כ"ד דלת, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. ארון הספרים היהודי מלא וגדוש בספרי קודש, בכל חלקי התורה. יש חלק מרתק מתוך חלקי התורה, זה ספרי דרוש, פרפראות, פנינים, מה שמכונה וורטים. על פסוקי התורה, כל מיני רמזים מעניינים. הביורים, הפירושים האלה, הם לא הפירוש הפשוט של הפסוק, אלא רמז. ויש הרבה, גם בדור שלנו, שמחדשים כל מיני פירושים יפים ומלבישים אותם על הפסוק. מה הכללים בזה? מה באמת אפשר להלביש על הפסוק? מתי אתה אומר, תשמע, זה יפה מאוד, אבל לא זה מה שכתוב כאן. כותב רבנו אור החיים הקדוש בהקדמה לספרו על התורה. הוא מגלה דעתו על זה שהרבה פעמים הוא מפרש אחרת ממדרש, מדברי חכמינו זכרונם לברכה. והוא כותב כך, כבר גיליתי דעתי שאין אני חולק חס וחלילה לראשונים אפילו כמלוא נימה, אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה, אלה שדורשים את הפסוקים, לעובדה ולזורעה אור זרוע לצדיק. כל אחד כביכול יכול לזרוע בתורה ולמצוא בפירושים משלו. וארץ החיים, התורה הקדושה, מעלת פירות לכל זרע זרוע אשר יזרע בה בעלה בן תורה. מי הוא בעלה של התורה? בן תורה. הבן תורה יכול כביכול לזרוע בתוך התורה עצמה, והתורה הקדושה מעלה לו פירות. זאת אומרת, מתחדשים לו חידושים שאותו בן תורה חידש מתוך פסוקי התורה. אבל הוא יכול לחלוק על ראשונים? התשובה היא, ורק לדבר הלכה, אל אשר יהיה שם הרוח אשר תקנו ראשונים, אחריהם לא ישנו. אם ההלכה נפסקה על ידי הראשונים בצורה אחת, ואחד עם החידושים שלא רוצה שההלכה תצא אחרת, זה אולי יכול לשנות. גם שלא לבדות מדעת אנוש דברים חדשים אשר לא שערו מנוחלי תורה מפה אל פה. גם לא להוציא מתוך הפסוקים דברים חדשים, יסודות לא מוכרים, יסודות שלא קיימים, לא היו קיימים עד היום, מפי מוסרי התורה שהיו לפנינו. אלא על פי הקדמותיהם אשר קיבלו דלי מדלי, אשר דלה לנו משה רבנו איש האלוקים, מהם יקחו הקדמותיהם בני תורה לעמול ולעשות מסילות הכתובים, ואורך ודרך ושביל ונתיב, ולהכניס בכתובים דברים שנאמרו בעל פה. הרבה פעמים אפשר להכניס בתוך הפסוקים את כל מה שנאמר בעל פה ולמצוא בהם רמז בתוך הפסוקים. לראות איך כל הדברי תורה שבעל פה שנתקנו על ידי החכמים מרומזים בתוך הפסוק, בתוך התורה. אבל גם אחרי כל הפירושים וכל הביורים וכל הדרושים והרמזים, יש כלל קבוע, יצוק, יתד אשר לא תימות. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הפירוש הפשוט, איך שאתה קורא את הפסוק, גם אם תדרוש, גם אם תמצא רמזים, פנינים, המקרא אינו יוצא מדי פשוטו. אבל היום אנחנו נלמד בעזרת השם מקרה, שרבה קיבל במסורת מרבותיו על פסוק בתורה, שהוא יוצא לגמרי על ידי הדרשה מדי פשוטו. התורה הקדושה אומרת, כשיש אחים, ישבו יחדיו, ישיבה אחת יש להם בעולם, הם חיו באותו זמן, נשאו נשים, ואחד מהאחים, באופן טרגי, עזב את העולם, לא ישאיר אחריו צאצאים. אומרת התורה הקדושה, נכון שאשתו הפכה להיות כעת אלמנה, אבל היא לא כשאר האלמנות, שבדרך כלל אלמנה יכולה להתחתן עם אדם אחר. כאן לא תצא אשת המת החוצה לאיש זר, היא נשארת בתוך המשפחה של בעלה, יבמה אח של בעלה יבוא עליה, ולקחה לא לאישה ואימה. פסוק הבא, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. מה אנחנו מבינים? פשוטו של מקרא, אחרי שהם התחתנו, הבן שיוולד ראשון, נקרא לו על שם המת. אם המת קראו לו למשל יוסף, יקראו לבן יוסף. אם המת קראו לו יוחנן, יקראו לבן יוחנן. ככה אנחנו מבינים, פשוטו של מקרא. אומר רבא, כמו שנראה בגמרא, הפסוק הזה יוצא מדי פשוטו. לא צריך לקרוא לבן על שם אביו, לא. אלא דורשים שהפסוק הוא המשך של הפסוק הקודם, כמו שמביא תוספות וכמו שמביאים הראשונים. כאילו שכתוב, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, ומי הוא יהיה אותו יבם שייבם את היבמה הזאת? והיה הבכור. האח הבכור מבין האחים, הוא מייבם אותה. וזה מה שהמשנה אומרת, מצווה בגדול האחים לייבם. ואם קדם הקטן שבאחים וייבם, הוא זכה וקנה אותה. מאיפה רואים את זה בפסוק? דורש את הברית אתנו רבנן. הפסוק אומר, הוא לקחה לא לאישה ויבמה, והיה הבכור וגומר. הפסוק הזה יוצא מדי פשוטו. ודורשים והיה הבכור, היבם הוא בכור האחים. לא הבן הבכור יקום על שם אחיו, אלא והיה הבכור, הכוונה, מי הוא היבם שייבם את היבמה? הבכור. מכאן שמצווה בגדול שבאחים ליבם. אז מה ההמשך של הפסוק אשר תלד? היה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו, לא? לא, אשר תלד זה משהו אחר לגמרי. פרט לאישה שלא יכולה להוליד, האילונית, שאין יולדת. היא פטורה מייבום. ומה הפירוש? יקום על שם אחיו? לכאורה, והיה בן הבכור אשר תלד, איך יקראו לו על שם אחיו? איך שקראו לאח של היבם, זה שנפטר בלי ילדים. אבל תומש זה פירוש אחר. והיה הבכור בכלל, זה מי הולך להיות היבם. אשר תלד זה בכלל מי היבמה, היא צריכה להיות זאת שיכולה ללדת. אז מה זה אשר יקום על שם אחיו? זה הפירוש שהיבם מקבל את הנחלה של זה שנפטר בלי ילדים. הוא זוכה לאותו נחלה, הוא יורש אותו. אתה אומר יקום, הכוונה לנחלה, או אינו אלא כפשוטו. הבן הבכור אשר תלד יקום על שם אשת אחיו. מה קרה? למה אתה משנה את הלשון של הפסוק פה? אולי זה בא ללמד לשם. למשל, אם המת קראו לו יוסף, קוראים אותו את זה שנולד על שם אבי, על שם זה שנפטר בלי ילדים, יוסף. קראו לו יוחנן לנפטר, קוראים אותו את הבן אשר ילד, יוחנן. אומרת הגמרא, לא זה הפירוש. אלא לומדים גזירה שווה. נאמר כאן יקום על שם אחי, ונאמר לאלן לגבי הבנים שיוולדו ליוסף אחרי שיעקב אבינו כבר ירד למצרים, על שם אחיהם מנשה ואפרים יקראו בנחלתם, שבנחלת ארץ ישראל הם יכללו בשבטים, יוכללו בשבטים של מנשה ואפרים, שאר הבנים שיוולדו ליוסף אחר כך. מנשה ואפרים הפכו להיות כמו חלק מהשבטים, יש להם נחלה בפני עצמם. אבל אם יוולדו בנים נוספים ליוסף, הם לא יקבלו נחלה בפני עצמם, אלא יהיו כלולים בנחלתם של מנשה ואפרים. מה שם האמור להלן אצל מנשה ואפרים? זה הכוונה שהשם יהיה נחלה, אף שם האמור כאן לעניין ייבום זה לנחלה. מה זה המשך הפסוק ולא ימחה שמו? הכוונה שאם זה שנפטר בלי ילדים היה יכול להוליד, אז אנחנו דואגים שזה שהוא נפטר, יולידו במקומו, דהיינו, ייבמו את אשתו. פרט לסריס ששמו מחוי, כי הוא כשהוא היה חי לא היה יכול להוליד, אז לא צריך לייבם את אשתו. אמר רבא, אף על גב, דבכל התורה כולה, גם אם יש דרשה על הפסוק, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. וגם המשמעות הרגילה של הפסוק גם היא נכונה. אבל האחר, הפסוק הזה, קרה פה דבר נדיר מאוד. אתה היא גזרה שווה, הגיעה הגזרה שווה ולמדה שיקום על שם אחיו הכוונה לעניין ירושה, שהיוון יורשת ירושת אחיו שמת, והפיקטי מפשטי לגמרי, הוציאה את הפסוק מדי פשוטו, שאומר שהבן שנולד ראשון יקרא על שם האח שנפטר, לא! לא זה הפירוש, לא צריך לקרוא בכלל לבן שיוולד ראשון על שם אחיו שנפטר, אלא ירושה של האח עוברת ליוון. שואלת הגמרא, אז מה היה אמור להיות פשוטו של מקרא? מה היה אמור להיות פשוטו של מקרא? והיא לאו גזרה שווה. אתה יודע מה? לא הייתה גזרה שווה עוקרת את הפסוק מפשוטו. מה הווה אמינא? יקום על שם אחיו, הכוונה שם ממש, שהתורה מזהירה שיקראו על שם האח שנפטר. למען כמה זה רחמנה? למי התורה מזהירה שיקראו על שם האח שנפטר? אם היא מזהירה ליוון, הייתה צריכה לומר, יקום על שם אחיך בלשון הוכח מבעלי, כי הוא אחיו של המת. והיא לבית דינה, אם זה לשון נסתר, כי התורה מצווה על בית הדין שידאגו לזה, שהבן הראשון שיוולד יקראו על שם האח, אז הפסוק היה צריך לכתוב, יקום על שם אחי אביו. כאילו התורה מצווה ליוון, קרא לו על שם אחי אביו מבעלי. אלא מה? ודאי שהפסוק מדבר על היוון. והתורה אומרת לבית דין שהיוון יקום על שם אחיו לנחלה. ואם כן, זה פשוטו של מקרא, למה רב אומר שהפסוק יוצא מדי פשוטו? תראית את הגמרא, היה אפשר לפרש את הפסוק? כפשוטו, הכוונה שנותנים את השם של זה שיוולד על שם האח שנפטר בלי ילדים. ודיל מאחי כאמר, להוא רחמנה לבית דין. אנחנו עכשיו אומרים לכם מה שתאמרו ליוון. אמרו לילה יוון, תצוו עליו שהבן שנולד יקום על שם אחיו של היוון, שיקרא לו בשם של האח שנפטר. אז כן היה אפשר לפרש את הפסוק ככה. אלא אתה הגזרה שווה, באה הגזרה שווה מהבנים שיוולדו אחרי מנשה ואפרים. הפיקטי לגמרי את הפסוק מפשוטו. וכמו שאצל מנשה ואפרים, הכוונה ששאר האחים יקבלו בנחלה של מנשה ואפרים, ככה גם כאן מה שכתוב שם, הכוונה שהיוון מקבל את נחלתו של האח. שואלת הגמרא, אשתא דאמרת, עכשיו כשאתה אומר, קרא, והיה הבכור, לא מדבר על הוולד הבכור שיוולד, אלא על היוון. בגדול כתיב, שהוא מייבם. מי הוא הבכור? בכור. שנולד ראשון. אז אם כן, אימה, בחור ליבם. יש בחור? יש ייבום. אין בחור? פשוט לא ייבם. ליבם. אחד שלא בחור, אין לו אפשרות ליבם. התורה אומרת בחור, זה מדבר על היוון. תראית את הגמרא אם כן, הרי יש דרשה, כי ישבו אחים יחדיו, תורשים מזה, חכמינו זיכרונם לברכה, שמדובר כאן שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. אחים שחיו ביחד, אבל אם אחרי ש... אז יש מצוות ייבום. אבל אם אחרי שאח נפטר נולד לו אח אחר, זה שנולד אחר כך לא יכול לייבם את אשת אחיו שנפטר לפני שהוא נולד. קרא אשת אחיו שלא היה בעולמו. דורשים את זה מהפסוק. איך ייבם תגיד? אם לא היה פסוק, היית חושב שאחיו שלא היה בעולמו אפשר לייבם את אשתו? אם הוא נולד אחרי שאח שלו נפטר, בכור הוא בוודאי שלו. מה צריך פסוק למעט אותו? אם כן יש את אחיו שלא היה בעולמו, דמי את רחמנה למלי. אז רואים מכאן שזה לא בדווקא בכור, אלא הכוונה גדול האחים. ואם אין בכור, אז השני... אם השני לא, או שהבכור לא רוצה, אז השני, אם השני לא רוצה, אז השלישי, וכן על זה הדרך. פריך רווחה, ואימה, אולי באמת, רק בכור יכול לייבם. אז למה צריך אשת אחיו שלא היה בעולמו ללמד שהוא לא יכול לייבם אותה? אולי זה בא למיוטי בוחרא דאמא. אולי זה אח אחר שנולד מהאבא, שהוא לא בכור מצד האבא, אבל האבא הזה התחתן עם אישה אחרת, ואחרי שנפטר אותו אח בילדים, נולד הבן הזה מאישה אחרת, והוא בכור של האישה הזאת, ועליו אומרת התורה שהוא לא יכול לייבם את אשת אחיו שלא היה בעולמו. עונה הגמרא, הוא שבכור מן האם, הוא עליו התורה מתכוונת? לא מצית אמרת. לא יכול להיות שהוא נקרא בכור לעניין ייבום. זה ייבום בנחלת על הרחמנה. מצוות ייבום תלויה בנחלה. כמו שכתוב, יקום על שם אחיו, שלמדנו גזרה שווה ממנשה ואפריים, על שם אחיהם יקרו בנחלתם, שהמייבם נוחל את נחלת אחיו. ואחים מן האמא לא יורשים זה את זה. ואם כן, לא ייתכן שכשהתורה מתכוונת לבחור, היא מתכוונת לבחור בן ראשון של האמא, ולא של האבא. ונחלה באחים מן האב ולא באחים מן האם. שואלת הגמרא ואימא, אולי נאמר, כי איכא בחור, אם יש בין האחים בן בכור, תתקיים מצוות ייבום גם באח שהוא לא בכור. אבל כי לקה בכור, אם הבכור לא עלינו מת, או שהגדולה בבית היא אחות ואין בכור, אולי לא תתקיים מצוות ייבום באף אחד מהאחים. כי התורה אומרת בכור והיה בן הבכור. עונה הגמרא, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם. ישבו אחים יחדיו, זה לפחות שניים, לשון רבים. באמת אחד מהם. ומי לא עסקינן דמית בכור? וכי לא יכול להיות שמדובר, וכי לא מדבר פה גם במקרה שהבכור הוא זה שמת? ובכל זאת אומרת התורה, מה רחמנה לייבם קטן? אתה רואה שהייבום לא תלוי בבכור. וגם אם אין בכור, יש מצוות ייבום. שאלת הגמרא, כיוון שכתוב והיה הבכור, ואימה דמית קטן. אולי נאמר שבעל כורחך מדובר פה, שהאח הקטן מת והבכור נשאר, והוא מייבם את אשת אחיו. ואמר רחמנא לייבם בכור את אשת אחיו. אבל אם אין בכור, באמת אין ייבום. תרץ את הגמרא, הרי הפסוק ממעט, שאחיו שלא היה בעולמו, הוא לא יכול לייבם את אשתו. ואת אם אחד נולד אחרי שאחיו כבר נפטר, זה שנולד לא יכול לייבם את אשת זה שנפטר. לומדים את זה מכישבו אחים יחדיו. המיית רחמנה אשת אחיו שלא היה בעולמו, מה צריך פסוק מיוחד למעט אשת אחיו שלא היה בעולמו? וכי מישהו מעלה בדעתו שהוא יוכל לייבם, אם אתה אומר שרק בכור יכול לייבם, הוא בוודאי לא בכור. אלא מה, חייב להיות שמדובר פה חייב להיות שמדובר פה גם אם יש רק שתי אחים. ואחרי שמת אחד, נולד השני, והבכור מת, והנולד הוא קטן ממנו, והוא יכול לייבם, והתורה פותרת אותו שהוא לא מייבם. משמע מזה, אתה יודע למה הוא לא צריך לייבם? כי הוא נולד אחרי שאח שלו נפטר. אבל אם הוא היה חי כשאח שלו היה חי, אז כן היה צריך לייבם, אפילו שהוא הקטן. ורואים מכאן שאפילו במקרה שאין בכור, בכל זאת יש מצוות ייבום בקטן. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר, כי לקה בכור, רק אז אם קדם קטן וייבם, הוא זכה בה, ביבמה. והיא יקה בכור, אבל אם יש כן בכור במשפחה, רק הוא יכול לייבם. ואם קדם קטן וייבם, הוא לא זכה. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדיו. ישבו בין האחים. הוקשה ישיבת אחים זה לזה. אין שום הבדל בין ישיבה של אחים. כל אלה שהיו חיים באותו זמן, בכל סוגי המקרים דינם שווה. ואם כן, בין אם יש בכור, בין אם אין בכור, אם הקטן קדם ואיבם, זכה. שואלת הגמרא, ואימה, אולי נאמר, כי איכה בכור, אם יש בן בכור, לידר הגדול, אז נחזר אחר הבכור, שאם אף אחד מהאחים לא רוצה לייבם, נכריח ונקפה אותו או לייבם או לחלוץ. אבל כלק הבכור, אבל אם אין בכור במשפחה הזאת, ועוברים בן הראשון, הגדול מבין כולם, שואלים אותו, אתה רוצה לייבם או לחלוץ? לא. השני רוצה? לא. ככה כל האחים. הייתי חושב, בדרך כלל חוזרים לבכור ואומרים לו, עכשיו אתה חייב או לייבם או לחלוץ. אבל אם אין בכור, אין חוזרים אצל הגדול שבאחים, כי כל האחים שווים במצווה הזאת. עלם התנאי, אביי קשישא אומר, מצווה בגדול לייבם. הראשון, אם חלילה אחד מהאחים נפטר בילדים, מי היבם שפונים אליו ראשון? גדול האחים. אם הגדול לא רצה, הולכים אצל אחיו הקטן ממנו. אם אחיו הקטן ממנו גם לא רצה, הולכים עד האח הכי קטן, ואם האח הקטן ביותר גם לא רצה, חוזרים אצל האח הגדול מבין האחים, וקופים עליו, או שאתה מייבם או שאתה חולץ. היבמה הזאת לא נשארת כאן, תלויה ועומדת. ומדבריו של אביי, אתה רואה שלא רק הבכור יש לו דין קדימה, אלא כל אחד הגדול מחברו, איבומו קודם לחברו. קודם הגדול, אחר כך השני, אחר כך שלישי, אחר כך רביעי. אז אתה מבין לבד שגם אם אין בכור, אז פונים לגדול מבין האחים, אחר כך זה של אחריו, ואם כל האחים, אפילו הקטן ביותר, לא רוצה לא לייבם ולא לחלוץ, חוזרים לגדול מבין האחים, גם אם הוא לא בכור. שאלת השאלה, למה? כתוב היה הבכור. אולי נאמר שרק על הבכור אנחנו מעדיפים אותו ומכריחים אותו לחלוץ או לייבם אם אף אחד לא רוצה. אבל גדול האחים, הנה אנחנו למדים שגם אותו אנחנו קופים. תרץ את הגמרא, הגדול האחים הוא כמו הבכור. מה הבכור? בכורתו היא זו שגרמה לו להיות קודם לשאר האחים. אף גדול האחים, גדולתו גרמה לו שהוא יהיה לפני כל האחים, ואם כל האחים לא רוצים לא לייבם, לא לחלוץ, אז הוא קופים אותו או לייבם או לחלוץ. שואלת הגמרא, ואימא אולי נאמר, התורה הרי אומרת, והיה הבכור, הוא יקום על שם אחיו המת. אם הבכור הוא מייבם, מקבל את הירושה שדורשים מיקום על שם אחיו המת, שהוא מקבל את הירושה של אחיו המת. דווקא כי מייבם בכור ישקול נחלה של אחיו, אבל כי מייבם אח פשוט שהוא לא בכור, אולי נאמר, הוא קיים מצווה גדולה, אבל אולי הוא לא לשקול נחלה. אמר קרא, מי מקבל את הירושה של האח? זה שיקום על שם אחיו, זה שהקים שם לאחיו ויבם את אשתו. הוא מקבל את הנחלה של אחיו. והרי זה, אמנם הוא לא בכור, אבל הוא קם ויבם את אשת אחיו. לכן הוא מקבל את הירושה. שואלת הגמרא, אז אם אין שום הבדל בין הבכור לבין שאר האחים, ולבכור דקרי רחמנה לאותו יבם, למה היא הלכתה? הרי בפועל, לא רק בכור מייבם, ובסוף כל אח במשפחה, ככל שהוא גדול יותר, מצוות ייבום יותר תלויה בו, או הוא קודם למצוות ייבום, אז שיהיה כתוב גדול, למה כתוב בכור? מבאר את הגמרא, זה דווקא בא לגריותה, זה דווקא בא להוריד ממעלת אותו יבם, שהוא כמו בכור. מה בכור? אמנם הוא מקבל בירושה שיורשים את האבא פי שניים. אם נאמר היו ארבעה אחים, מחלקים את הירושה לחמישה חלקים, שלושה חלקים מקבלים שלושה אחים, והבכור מקבל את שני החלקים הנותרים. אבל רק מה שהאבא הוריש, הנכסים שהיו ברשותו של האבא בשעה שהוא נפטר, מהם מקבל הבכור פי שניים. אבל הוא לא מקבל בראוי, מה בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק. נכסים שראויים לבוא לאבא, והם יבואו רק אחרי שהוא נפטר, והם כמובן יגיעו ליורשים שלו, בהם הבכור לא מקבל פי שניים. לדוגמה, לפני שהסבא נפטר, האבא שלהם כבר נפטר. הוא לא הספיק לרשת את הסבא, את אבא שלו. רק אחרי שהוא נפטר, הגיע הירושה מהסבא. אז בירושה הזאת, לא יקבל הבכור פי שניים. בחלק של האבא שלהם, יחלקו את הירושה בשווה בין הבנים. אף היי, גם היוון, כשהוא מקבל, רשי כאן מבאר, את החלק של האח שנפטר בירושה של אבא, כשהאבא יעזוב את העולם לאורך ימים שנות חיים, כשהוא יקבל את הירושה, את החלק של אותו אח שנפטר בלי ילדים, בגלל שהוא ייבם את אשתו, הוא הקים לו שם, הוא יקבל רק במוחזק את החלק שלו, אבל בראוי, במה שיבוא אחרי שהאבא נפטר, לירושה של הבנים, זה הוא יקבל כמו כל האחים. אומרת המשנה, הנטען על השפחה, אדם שיוצא עליו חלילה שם רע, שהוא בעל שפחה כנענית, באיסור, ונשתחררה אחר כך. שפחה כנענית, כשהיא באה לעבוד אצל יהודי, היא צריכה לעבור תהליך מסוים של גירות. היא אמנם לא מתגיירת להיות בת ישראל רגילה, כמו כל גיורת, אבל היא תובלת לשם שפחות, ואז מחויבת בחלק מהמצוות. ברגע שהיא מקבלת שחרור מבעליה, היא הופכת להיות גיורת. היא נקראת משוחררת, אבל היא הופכת להיות גיורת. ואז היא מותרת לבוא בקהל. בכל זאת, אותו אחד שיצא עליו שם רע, שכך וכך עשה, אסור לו להתחתן איתה. או אדם שנחשד שהוא חלילה בא לעובדת כוכבים ונתגיירה, גם כן, הרי זה לא יקנוס. כדי לא לחזק את השמועות האלה שיצאו עליו. ומכיוון שזה לא אסור מהתורה, אם כנס, בדיעבד אין מוציאים אותה מידו. לעומת זאת, הנטען על אשת איש, אדם שנחשד שהוא חלילה בעל אשת איש, ולכן הוציאוה מתחת ידו של הבעל, כי היא נאסרת על בעלה ברגע שהיא זינתה, אז ודאי שאסור לרשע להתחתן איתה, כי היא נאסרת גם עליו, והיא נאסרת עליו גם מהתורה, לכן אף על פי שכנס יוציא בעל כורחו, כי היא אסורה עליו מהתורה, כמו שהיא אסורה על הבעל, כך היא אסורה על הבועל. למדנו במשנה שאדם שנחשד שהוא בעל עובדת כוכבים, אז גם אם היא התגיירה אחר כך, הוא לא יכול להתחתן איתה. הגמרא הבינה שהיא מתגיירת כדי להתחתן איתו. שאלת הגמרא, הגיורת מי אהביה? אחת שמתגיירה מתגיירת כדי להתחתן עם יהודי, וכי זה נחשב גיירות? זה נקרא גיירות, אם היא לא מעוניינת באמת לקיים תורה ומצוות, להיות בת ישראל אמיתית, ורמין היא הנה, כשלך סתירה, אחד איש נוכרי שנתגייר לשום אישה, הוא בא להתחתן עם בת ישראל, היא אומרת לו, אדוני, אני אתחתן עם נוכרי, לא רוצה? אז הוא אומר, בסדר, אני מוכן גם להיות יהודי, העיקר אתחתן איתך. מה פרוץ אתה מוכן ליהודי? אתה מוכן באמת להיות יהודי או שאתה רוצה להתחתן איתה? ואחד, אישה נוכרית שנתגיירה לשום איש. היא רוצה להתחתן עם יהודי, והוא אומר לה, לא מתחתן עם גויה. היא אומרת, אין בעיה, נתגייר. מה זה נקרא להתגייר? את רוצה להיות יהודיה או שאת רוצה להתחתן? גם כן. היא לא נחשבת גיורת. וכן, מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, כשמלכי ישראל שלטו בכבוד, אומר, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, ושעם ישראל בטוב, להשיג הנאה, או לשום עבדי שלמה, שהיו בימי שלמה המלך, רצו להיות בעלי שררה, בשביל זה רצו להתגייר. אינם גרים. דברי רבי נחמיה, רבי נחמיה אומר, אחד גיירי עריות, כמו הקוטים שהתגיירו רק בגלל פחד של העריות, שהיו הורגים בהם בגלל שהם הציקו ליהודים, אמרו טוב הם מתגיירים כדי שהעריות לא יזיקו להם. זה לא נקרא גירות. ואחד גיירי חלומות, בחלום בא לו מישהו, אדוני תתגייר, אז הוא רץ מהר להתגייר, בגלל חלום שבא לו, לא מקבלים אותו. ואחד גיירי מרדכי ואסתר, כתוב שם, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כאילו נהיים יהודים. גויים שרצו להיות יהודים, הם לא באמת רצו להיות יהודים, הם רק פחדו מהיהודים שלא יהרגו אותם, אינם גרים. עד שהתגיירו בזמן הזה, שאתה כמר מה פרוש שהתגיירו בזמן הזה, ואלה שהתגיירו לפני כן, בזמן הזה סלקה דתך, אלא הם כמו בזמן הזה, שהיהודים סחופים, דבויים ומעונים, אין איזושהי סיבה מיוחדת להתגייר, בשביל לקבל טובת הנאה מהיהודים. אדם שמתגייר לשם שמיים כי הוא באמת רוצה להתחבר לעם ישראל, כמו בזמן הזה, רק הגיור הזה הוא גיור אמיתי. אז אם כך, היא מתגיירת כדי להתחתן איתו, אז חוץ מזה שהיא אסורה להתחתן איתו בגלל שלא לחזק את השם רע שיצא, אז היא בכלל לא נחשבת גיורת. נהג גמרא, התמר עלה, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, שההלכה היא לא כמו דברי הברייתא הזאת, אלא אחר כדברי האומר, כל אלה שהתגיירו גם לשם סיבה אחרת, בדיעבד גרים הם. שואלת הגמרא, אחי, אם זה ממש גירות, לכתחילה נמי, שיהיה מותר לו לשאת אותה. נהג גמרא, משום דרב אסי, דאמר רב אסי, אסר ממך יקשות פה, ולזות שפתיים, הרחק ממך, אומר שלמה המלך בספר משלי. אדם צריך להרחיק מעליו שמועות רעות, לא לעשות מעשים שיחזקו את השמועות הרעות שלא יצאו עליו. גם כאן, אם הוא מתחתן עם אותה שפחה, אז הוא בעצם נותן חותמת גומי לשמועה שאמרו שהוא בא עליה באיסור כשהייתה שפחה, לכן שלא יתחתן איתה. תנו רבנן, אין מקבלים גיירים לימות המשיח, כי אז ישראל יהיו בטובה גדולה, וכל אלה שבאים להתגייר לא באמת רוצים להיות יהודים, אלא רוצים לקבל את הטובה הזאת. כי היוצא בו לא קיבלו בית דין גרים, לא בימי דוד המלך ולא בימי שלמה, כי אז עם ישראל בכבוד ובתקופה טובה. אמר רבי אליעזר, מה יקרה? איפה רואים את זה ברמז בפסוק? הפסוק אומר בנביא ישעיהו, אין גור יגור, מי שבא להתגייר, אפס מאותי, כשלא רואים מהקדוש ברוך הוא כלום, כביכול, בעם ישראל רואים כאילו אין שום זכר מהקדוש ברוך הוא, אפס. לא ניכר שהקדוש ברוך הוא יש לו השגחה עליהם. כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא בגלוי על עם ישראל. אז מי גר איתך? מי שמתגייר בזמן הזה של הגלות, עלייך ייפול, באמת ישכון אתכם לעתיד. אבל אידך, גירות לא לשם שמיים, אלא בשביל לקבל טובת הנאה, זה לא נחשב גירות, והם לא ישכנו איתנו לעתיד, הם לא נחשבים גרים. עוד למדנו במשנה, הנטען על אשת איש. אדם שיצא עליו חשד שהוא בא על אשת איש, ולכן הוציאו את האשת איש מבעלה, כי נאסרת על בעלה, אסור לו להתחתן, אסור לחשוד להתחתן עם האישה הזאת. ואם הוא התחתן איתה, מוציאים אותה מידו, וכולי. כך למדנו במשנה. אמר רב, מה שמוציאים אותה מידו הוא בעדים, בתנאי שיש עדים שמעידים שבאמת עשה את העבירה. אמר רב ששת, אמינה, אני אומר, כיניים ושכיב רב אמר לה, השמטת. כנראה שרב, כשהוא התנמנם, הוא אמר את השמועה הזאת. כי יש כאן סתירה משתי ברייתות על הדברים האלה. ברייתא ראשונה לתניא. הנטען על אשת איש. אדם שיצא עליו חשד שהוא בא על אשת איש. והוציאו על ידו. מכיוון שהיא עשתה עבירה, מישהו בא עליה כשהייתה אשת איש, היא נאסרת על בעלה, אז הוציאו אותה מבעלה. אז הברייתא אומרת, אם היא התחתנה עם מישהו אחר, ונתגרשה מתחת ידי אחר, כמובן שעדיין לחשוד אסור להתחתן איתה. אבל בדיעבד אם כנס, אם החשוד יתחתן איתה, לא יוציא. תדייק מפה, באיזה מקרה זה מדובר? חייב להיות שמדובר שאין עדים. איך היא דמי? היא דעיקה עדים? אם מדובר פה במקרה שיש עדים שמעידים שהחשוד בא עליה באמת, אז היא נאסרת עליו לעולם מהתורה. אז קיאת האחר והפסק לקלה מי אבי. זה שבינתיים היא התחתנה עם מישהו אחר, והוא גירש אותה, מה זה גורם שתהיה יותר מותרת על החשוד? כי הרי התורה אוסרת אותה עליו לעולם. אלא עליו חייב להיות שמדובר פה דלק העדים, שאין עדים שמעידים מפורש שהוא בא עליה. זה רק חשד. ובכל זאת תדייק מדברי הברייתא, טעם דעת האחר והפסק אלה קהלה, דווקא בגלל שבין הנישואין שהייתה נשואה לבעל הראשון, לבין שהתחתנה לאותו חשוד, היא התחתנה עם מישהו אחר באמצע. לכן, אומרת הברייתא שני דברים. קודם כל, שאסור לו להתחתן איתה, ואם הוא יתחתן איתה, לא יוציא. עליו האחי, אבל אם לא, שמישהו אחר יתחתן באמצע, לכאורה, מפקינן, מוציאים אותה מידו, גם אם הוא יתחתן איתה אותו חשוד, רואים מכאן שאפילו בלי עדים, אדם שנחשד על אשת איש, והתחתן איתה, מוציאים אותה מידו. תרץ הגמרא אמר לך רב, הוא הדין דאף על גב דלא אתה אחר והפסיקי לקלה. באמת, גם אם לא היה פה שהתחתנה בין הבעל הראשון לחשוד הזה עם מישהו באמצע, גם אם זה לא היה, אלא התחתנה ישר אחרי הבעל הראשון עם אותו אחד שחשוד, רק היא כעדים מפקינן, והיא לא כעדים לא מפקינן. אם יש עדים שבאמת בא עליה באיסור כאשת איש, אז מוציאים אותה מידו, אבל אם לא, הם מוציאים אותה מידו, כמו שאמר רב. ואחי כאמר, מה שהברייתא כאן אומרת, שמישהו התחתן איתה באמצע, בין הבעל הראשון לבין החשוד, זה לא כדי ללמד שבשביל זה לא מוציאים אותה מידו. אלא זה כדי לחדש לנו, דאף על גב דעת האחר ואף סקי לקלה, אפילו שהגיע מישהו באמצע, והפסיק בין הכל לבין הנישואין של החשוד הזה, בכל זאת לכתחילה לא יקנוס. זאת אומרת, אם יצא חשד על אדם שבא על אשת איש, ולכן הוציאו אותה מידי בעלה, והתחתנה עם מישהו אחר, אפילו שהתחתנה עם מישהו אחר והוא גירש אותה, בכל זאת לכתחילה החשוד אסור להתחתן איתה. וכמובן, מדובר פה שאין עדים. מביאה הגמרא קושיה השנייה, מיטיבי. כאן רואים בברייתא שיש הבדל האם היה לה בנים מהבעל הראשון או לא. כי אם היה לה בנים מהבעל הראשון, אנחנו יותר זהירים לשמור על כבודם של אותם בנים. כמובן במסגרת ההלכה. שלא להוציא שם עליהם שהם ממזרים. אם בעצם יצא חשד על בן אדם שבא עליה כשהייתה אשת איש, יכול להיות שבעצם הבנים שמיוחסים לבעל הראשון, אולי הם בכלל של החשוד הזה. ואז יצא בעצם שהם ממזרים, כי בעצם היה כאן אחד שהתחתן עם אשת איש שנולדו לו ילדים. אז הילדים אמורים להיות ממזרים. לכן פה צריך יותר רגישות. במה דברים אמורים? שאם החשוד התחתן איתה, מוציאים אותה מידו, כשאין לה בנים מהבעל הראשון. אבל אם יש לה בנים מהבעל הראשון, לא תצא מהחשוד, כי אם אתה מוציא אותה ממנו, בעצם אתה מחזק את החשד. ואז יוציאו על הבנים שהם ממזרים. ואם באו עדי תומה שמעידים שבאמת היא זינתה איתו, שהוא באמת בא עליה, אפילו אם יש לה מהבעל הראשון כמה בנים, תצא מהחשוד הזה. אפילו שיצא שם ממזרים על הבנים מהבעל הראשון, כי התורה אוסרת את האישה הזאת גם על הבעל וגם על הבועל, אז היא נסרת עליו לעולם. בכל אופן, תדייק מדברי הברייתא, שבמקרה שאין לה בנים, גם אם אין עדים, מוציאים אותה מידי החשוד. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, שבאמת רב מוקלה למתניתין, מה שבמשנה הוא אומר שמדובר דווקא שיש עדים, כי מדובר באמת ביש לה בנים. לכן הוא אמר שמדובר דווקא אם יש ויש לה עדים. כיוון שיש בנים, לא מוציאים אותה מהחשוד, אלא אם כן היה עדים באמת שזינתה. ומה ידוחה כדי רב לא רק מלמתניתין, ביש לה בנים ויש לה עדים? למה רב היה צריך להעמיד את המשנה בכלל שמדובר שיש עדים, ולומר שמדובר שיש לה בנים מהבעל הראשון? ותמה דאיקה עדים מפקינה, ואילקה עדים לא מפקינה. שרק אם יש עדים מוציאים אותה מהחשוד, ואם לא, לא מוציאים אותה מהחשוד, כי יש בנים מהבעל הראשון. לא כמה, הרב יכול להעמיד את המשנה שמדובר פה בשאין לבנים מהבעל הראשון. ולכן מוציאים אותה מהחשוד, אף על גב דלק העדים, גם אם אין עדים שבא עליה, שאתה אשת איש. אמר רבה, אתה יודע למה הסיבה שרב העמיד את המשנה שמדובר שיש עדים, וצריך לומר שמדובר גם שיש לבנים מהבעל הראשון? מתניתין קשיטי, כי היה לרב קושיה במשנה שלנו. מהיריה דתני, למה כתוב במשנה, הוציאוה מתחת יד בעלה. דהיינו שהיא נאסרה על בעלה הראשון. למה שהיא תאסר על הבעל הראשון? בגלל חשד שאמרו שמישהו בא עליה? אם אין עדים? ליתני הוציאה? תכתוב שהבעל הוציא אותה מרשותו בגלל שיצא עליה כזאת שמועה, אבל לא מחייבים אותו להוציא אותה אם אין עדים. אלא כל הוציאוה, מה שכתוב במשנה הוציאוה, משמע שבבדין הוציאו אותה ממנו. ובדין לא יוציאו את האישה מהבעל, אלא אם כן בעדים, רק אז הוא דמאפקי. לכן חייב להיות שמשנה מדובר שיש עדים שהעידו, שהיא באמת זינתה, אשתי שזינתה נאסרת על בעלה. ורב צריך להעמיד שמדובר פה, למה צריך להגיע, ובעצם כתוב שמוציאים גם, אם התחתנה אחר כך עם החשוד, מוציאים אותה ממנו, חייב להיות מדובר שהיה עדים, כי אם לא היה עדים, לא היה מוציאים אותה ממנו. מכיוון שמדובר פה שיש בנים מהבעל הראשון, ואם תוציא אותה ממנו, מהחשוד, אז יצא שממזרות על הבנים מהבעל הראשון. זה מהלך אחד שבאמת בעקבות דברי הברייתא הרב תיקן, הסביר באיזה מקרה הוא מדבר. מתי לפי דעת רב, רק אם יש עדים, אם החשוד יתחתן עם האישה הזאת, מוציאים אותה מידו, מדובר פה מקרה שיש בנים מהבעל הראשון. אבל אם הם בנים מהבעל הראשון, באמת רב יודע שלא צריך עדים. והבאתם, לפי התירוץ השני, דברי רב נשארים כמו שהבנו אותם בהתחלה. רק אם יש עדים שהוא בא להקש את איש, אז אם אחרי שהיא יצאה מבעלה, התחתנה עם החשוד, מוציאים אותה מידו. אבל אם אין עדים, לא מוציאים אותה מידו. וזה לא משנה אם יש לבנים מהבעל הראשון או שאין לבנים מהבעל הראשון. ומה ההסבר של אנה מתניעתא, הברייתא תועלת שראינו שמוציאים אותה מהבעל, גם אם אין עדים שהיא... שבא עליה אותו חשוד, וכמו דעתו של רבי היא, שהוא סובר שאם יש חשד, אפילו רק חשד, על אשת איש שאדם זר בא עליה, כבר מוציאים אותה מבעלה. דתניה, הברייתא אומרת ככה, רוכל יוצא, רוכל אומר רש"י, מוכר בשמים לנשים להתקשט בהם. יוצא מן הבית, ומצא זה את אשתו שהיא חוגרת בסינר, מכוער הדבר, שלא יתירתו מעליה אלא לזנות. סינר הוא כאין מכנסיים, כותב רש"י, שהיו הנשים חוגרות לצניות. אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר, תצא, אפילו אם אין עדים. מקרה נוסף, רוק למעלה מן הקילה, כותב רש"י, הרוכל יוצא כהי, הוא מצא בעל רוק למעלה בגג הקילה שעל מיטתו. מי זרק הרוק למעלה? כי אם השוכב הוא פניו למעלה, אילקח זינתה זו ורקיקה בשעת השמיש. אז גם על זה אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר, תצא. וכן, מנעלים הפוכים. כותב רש"י, פיהם למטה, ודאי של נוכרי הם, של אדם זר, והפכו כדי שלא יכיר הרואה. הרצפות בזמנם היה חול, זה לא היה כמו היום ריצוף. אז כשיש את הסוליה, יש את הסימנים גם של העקבות, הוא לא רוצה שיראו איזה עקבות, אז הוא שם את הנעליים הפוך. אז אם המנהלים הפוכים תחת המיטה, מה רבי? הועיל ומכוער הדבר, תצא. שואלת הגמרא, מה פוש נמצאו מנהלים הפוכים? אם אתה רואה את הנעליים עצמם, לך זה ידמנינו, תראה של מי הם. אלא אומרת הגמרא, מדובר שמצאו מקום מנהלים הפוכים. שניכר באפר המקום של ההנחה שלהם, אתה רואה שהבן אדם ששם כאן את הנעליים, לא... השאיר את הסוליות כלפי מטה, כדי שלא יהיה ניכר העקבות של הנעליים שלו, שלא ידעו מי זה, אלא הוא הפך את הנעליים שהפה של המנעל כלפי מטה, ואז לא יכולים לדעת של מי היה הנעליים האלה. יש כאן בעצם את דעתו של רב, שסובר שרק אם יש עדים על אותו רשע, שבעל אשת איש, מוציאים את האשת איש מבעלה, ואם לא, לא מוציאים אותה מבעלה. לעומת זאת רבי אומר, גם בלי עדים, אם יש חשד, כבר מוצאים אותה מתחת יד בעלה. והפלא הוא שהגמרא אומרת, הלכת עקבתי דרב והלכת עקבתי דרבי. כאשר הלכתה, הלכתה זה סותר. צריך עדים בשביל להוציא אותה מבעל הראשון? או שלא צריך עדים שזינתה כדי להוציא אותה מבעל הראשון? ואת הגמרא לא קשיא, זה לא סותר. בקלה דה פסיק, מקרה אחד מדובר שהכל, החשד שיצא הפסיק, על ידי קול הפוך שהזים את הקול הזה של החשד, בקלה דה לא פסיק, מקרה אחר מדובר שהכל המשיך ואף אחד לא הזים את השמועה הזאת. אם קלה דה לא פסיק, אם הכל החשד שיצא, אף אחד לא הכחיש את זה, אז ולקה עדים שזינתה, פוסקים כמו דעתו של רבי, שמוציאים אותה על פי הכל, כי הכל הזה לא הפסיק, אז יותר מוכח שיש לזה אמת. אבל קלה דה פסיק, אם הכל הזה הפסיק, שהיו כאלה שהזימו את השמועה הזאת, אז דווקא ואיקה עדים, רק אם יש עדים שזינתה, רק אז מוציאים אותה מבעלה, כמו דעתו של רב. שואלת הגמרא, מה זה נקרא קול שלא פוסק? וקלה דלא פסיק, עד כמה זמן יימשך הקול כדי שיחשב קלה דלא פסיק? אמר הבעיה, אמרה לי אם, אותה אמא שגידלה אותו, דומי דמטה, אלה החשודים שבעיר, יום ההוא פלגה. אם יום וחצי דיברו, ואף אחד לא בא לומר גרסה אחרת, כולם דיברו ואף אחד לא אמר גרסה אחרת, אז זה נקרא קול שלא הפסיק. ולא אמרן, אלא זה לא פסק ביני וביני. דווקא אם זה יום וחצי רצוף דיברו כולם, ואף אחד לא אמר גרסה הפוכה, שזה לא נכון הכל הזה. אבל פסק ביני וביני. אבל אם יצא הכל הפוך, שאמר שהאיש הזה לא חשוד, אז גם אחר כך המשיך הכל לית למבה. כי הרי הפסק, הכל הזה הפסיק. ולא אמרן שאם הפסיק הכל תוך פחות מיום וחצי על ידי שמועה הפוכה, אז זה לא נחשב חשד, אלא זה לא פסק מחמת יראה, שאנשים לא הפסיקו לדבר עליו כי פחדו מהחשוד. אבל אם פסק מחמת יראה, שפחדו מאותו אדם שחשוד, שלא יעשה להם נזק, לא יעשה להם רע, אז אם ככה, מחמת יראה עוד הפסק. אז לא אומרים שזה קול שנעצר. ולא אמרן שאם יש קול שלא מפסיק, זה חשוד אלא דלק האויבים, שאין על החשוד הזה אנשים שיש להם חשבון איתו, נפגעו ממנו, שונאים אותו. אבל איק האויבים, אם רואים שזה מגיע מאיבה, יש לו שונאים, לא סומכים על שום קול. תולים ואומרים, אויבים ודאפקו לי לקהלה. השונאים שלו הוציאו קול, זה הדרך הכי קלה להתנקם בו. אבל באמת הוא נקי, צדיק וזך, ועד כאן דף חבדלת.